אנחנו נחזור בכמה מילים אל המקום שהיינו בו, והשאלה בעצם הייתה, או באופן כללי ניסינו לראות את דמותו של דוד, והיו בעצם שני שלבים שהתעסקנו איתם. הראשון, לראות איזה איש מיוחד ואיזה איש שתופס מקום כל כך נכבד, גם בתנ"ך, גם בחז"ל, גם בתפילות וגם בעם ישראל לדורותיו. ראינו גם בהיקף, גם במרכזיות, והיחידי שמקביל לו זה משה רבינו. ופה כבר אפשר לדבר על היחס ביניהם, חז"ל כבר משווים ביניהם. אז הוא נמצא בלבל הזה, בלבל של משה מצד אחד ודוד מצד שני, ושניהם נמצאים בהיקף ובעומק ובמשמעות. ואז אמרנו, טוב, אז מה היחס האב אליו? מתבקש לבטל. ובפעם השנייה בעצם פתחנו חזית ואמרנו, בואו נקרא את הפסוקים ותראו ששלוש פעמים במהלך חייו של דוד הוא נאבק על החיים. ומי עומד בצד השני? העם. כמה מהעם, רוב רובו של העם היושב בציון, רודף אחרי דוד להורגו, לא פחות. איך קורה דבר כזה? איך ייתכן דבר כזה? ואז בעצם פתחנו איזשהו פתח, אני לא נכנס כרגע לפרטים, שבעצם ההתנגדות אל דוד היא לא אישית. זאת אומרת, זה לא ברמה אישית, באמת דוד אוהבים אותו יותר מכל אדם אחר. והאמת שזה לא נכון להגיד ברמה אישית אוהבים אותו, גם ברמה המהותית, ברמה של גם שהוא מלך וגם מיכל וגם עבדי שאול וגם כל העם וגם עוד ועוד אוהבים אותו. אוהב היה חירם לדוד כל הימים. זאת אומרת, זה קשור לתפיסת העולם שלו שנתנה מקום והעצימה את כל הסובבים אותו. אבל בעצם אמרנו, איך ייתכן שאדם שבסופו של דבר ההיסטוריה, עם ישראל, התנ"ך, לקחו אותו למקום המשמעותי הזה של משיח בן דוד, כל מה שקשור לגאולת העולם, בעצם האיש הזה קשור אליו מצד אחד, מצד שני בני דורו כל כך רחוקים מהמקום הזה, רוצפים אחריו להרוג אותו, איך יכול להיות דבר? שלוש פעמים, זה פעם אחת בימי שאול, פעם אחת בימי ישבושת, ופעם שלישית במרד אבשלום. והתשובה הייתה שבאמת יש פה דרך, אבל עם הרבה הרבה חידוש והרבה משמעויות שלא היו עדיין קודם לכם. ובאמת ראינו בצורה מעניינת ששלושת או שלושה דמויות מרכזיות שמוכרות, שהתנ"ך מציג אותם, הנבואה מציגה אותם כמתנגדים הגדולים ביותר של דוד, חז"ל אומרים ראשי סנהדרין בדורו של שאול. זה לא אמירה סתמית. דואג האדומי, אחיתופל ושימי בן גרא. שלושה אנשים שמכוונים יותר מכולם לפגוע בדוד, אומרים חז"ל, האנשים האלה הם היו גדולי תורה. וזה לא מקרה, זה לא דווקא הבחנה פרשנית, זו אמירה רעיונית, מחשבתית של חז"ל, שבעצם דורו של שאול לא מכיל את המקומות החדשים האלה שדוד לוקח אותם את ממלכת ישראל. וראינו איך הדבר הזה בעצם הולך כאילו איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בעצם במושג ממלכה, מקבל היקף, מקבל משמעות, מקבל רוחב, מקבל עומק, מקבל ממדים חדשים שלא שיערו מבותיכם. מה זה הדבר הזה? מה זה ריבוי נשים? איך יכול להיות? איך יכול להיות הכסף והזהב ועיר הבירה? מה זה עיר הבירה? למה צריך? ולמה אתה מדבר עם כל העמים? כל המלכים? מה זה הדבר הזה? ועוד ועוד. ואנחנו עוד נגיע להבחנות רבות בין שאול לדוד, ונראה את גודל החידוש שדוד מביא לעולם, וכמובן גם נשאל דוד, מאיפה באת? מאיפה הדבר הזה צומח? אז כשאנחנו שואלים מאיפה הדבר הזה צומח, יותר מכל מקום אחר, לא דייקתי, לא יותר מכל מקום אחר, יש עוד הרבה מקומות. אבל באופן מיוחד, באופן כמעט מתבקש, אנחנו נלך לפרשת המלך. ונראה, התורה מדברת על מלך. מה זה מלך בישראל? איך צריך להתנהג מלך? מה התשובה לשאלות הרבות שאמרנו שדוד בעצם מאפיין את המלכות באיזושהי תפיסת עולם שכזאת? מה באמת, מאיפה דוד צמח, מאיפה הדבר הזה בא? אז כדי באמת לשאול מאיכן צמח דוד כמלך, אז עלינו ללכת לפרשת המלך. אין לך דבר יותר מתבקש. יש פרשה שעוסקת במנהיגות ומתמקדת בבקשת המלך ובעלייתו של מלך בישראל, המלכתו של מלך בישראל. ומעבר, אפשר לומר לעובדה שהתנ"ך באופן כללי מדבר הרבה מאוד על מנהיגים, כאילו על כל תקופה מדברים על המנהיגים שלה, תסתכלו, מתמקדים במידה רבה במנהיגים. אז יש פה פרשה שמדברת על המנהיגות כמנהיגות. מה זה מלכות? מה התהליך ההיסטורי שמביא אותה לעולם? ובעומק, מה באמת, מה מלכות נכונה? מהו המודל הנכון, הראוי בעצם למלך? טוב, אז מה אנחנו עושים? פותחים את ספר דברים, פרק י"ז. אני מזמין את כולם, פרשה שנראה אותה ונעמיק בה. כי תבוא אל הארץ, אתם רואים? י"ז, דברים. כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, וירשת וישבת בה. ואמרת, שים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. שום תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, מקרב אחריך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך. שימו לב, הפרשה פותחת בשני פסוקים, ובהם התרחשות היסטורית. כי תבוא אל הארץ וירשת וישבת בה, בנקודת זמן מסוימת אתם תבקשו מלך, אומרת התורה, שום תשים עליך מלך. כן למלכות. זה הצעד הראשון. הצעד השני, הלכות, הלכות מגבילות. רק לא ירבה לו סוסים, ולא ישיב את המצרים למען הרבות סוס. ואדוני אמר לכם, לא תוסיפו לשוב בדרך הזה, ולא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו, וחזב וזהב לא ירבה לו מאוד. שימו לב, שני פסוקים, התהליך ההיסטורי והקדוש ברוך הוא שאומר כן למלכות. שני פסוקים, איסורים, שלושה איסורים. לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. ושלושה פסוקים אחרונים, על מה הם מדברים? על מצוותו של המלך לכתוב לו ספר תורה, וכתב לו, וכתב לו, והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים, והייתה אמו וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד לראה את אדוני אלוהיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת, את החוקים האלה לעשותם, לבלתי רום לבבו מאחיו, ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ימים על ממלכתו, ובניו בקרב ישראל. אז אם כן, הציווי השלישי, לכתוב ספר, משנה ספר התורה הזה, והדבר הזה בעצם יאפשר לו להאריך ימים, הוא ובניו. אני רוצה לשאול שלוש שאלות. שאלה ראשונה, מהו מקור הסמכות של המלך? האם המלך הוא שלוחו של הקדוש ברוך הוא? האם המלך הוא שלוחו של השאלה הזאת היא אחת מהשאלות הטעונות ביותר בעבר, אבל בוודאי גם בהווה. היינו בבחירות עכשיו, כולנו עדיין כואבים את הכאבים ככה מתחים הגדולים שהיו כאן. ובעצם אם אנחנו נסתכל לעומק, מה עומק הוויכוח שחוצה את החברה הישראלית? השאלה הזאת, מדינה יהודית או מדינה דמוקרטית? גם בתוך הדבר הזה יש גוונים, אבל אני לוקח עכשיו את החלוקה הבסיסית. מדינה יהודית זה אומר שמי קובע? קובע מישהו ממשיך את דת היהודית, את דרך המדינה היהודית, את התורה, ובעצם מקור הסמכות זה הקדוש ברוך הוא, התורה, מצוותיה, רבנים. אני כרגע לא מדייק בשום דבר, הולך לתמונה הגדולה, זה מקור הסמכות. ויש מי שאומר, מה זאת אומרת? מדינה דמוקרטית, מקור הסמכות זה העם, והעם הוא הריבון, ומה שהעם יחליט זה מקודש. ומי שנמצא בקבוצה הראשונה הוא אמר, טוב, מה זה העם? עם קובע, התורה קובע, עם יכול להתחלף, יכול לשכנע אותו ככה, לשכנע אותו אחר. התורה קובע, חכמים קובעים, רבנים קובעים. זה בעצם אפשר לומר, בעומק, בעומק, פה נמצאת המחלוקת הגדולה. כל השאר זה צורות, וריאציות שונות, זה גושים שונים, גוונים שונים, אבל בעומק הדבר הזה נמצא בעצם שני החלקים. ואני שואל, בפרשת המלך יש לזה התייחסות? מה באמת המקום לדבר הזה? זו שאלה ראשונה. אני כבר אראה את המורכבות. כשאומרים סום תשיב עליך מלך, מה אומרים? העם הוא הריבון. אשר יבחר השם אלוקיך בו, השם הוא הריבון. רגע, איך זה הולך? מה? פעם ככה, פעם ככה? מה היחד באיזה משוואה מעמידים את הנוכחות הכפולה הזאת שיש בפרשה, והיא מורכבת? איך מתיישבת? איך אפשר ליישב ביניהם? שאלה שנייה, מה תפקידיו של המלך? שני פסוקים מתארים את סדר המלכתו בציר ההיסטורי. זה נראה שאין פה הגדרת תפקיד, ייעוד או מצוותיו, מה בעצם סמכויותיו, מה זה מלכות בישראל במובן של איזה תורה יוצאת מן המלך, איזה הוראה יוצאת מן המלך. אז בשני הפסוקים הראשונים זה לא. בשני הפסוקים השניים לא הרבה לו סוסים, לא הרבה לו אנשים, וגם כסף וזהב לא הרבה לו מאוד. איפה הציבור? פה כתוב לא ולא ולא. והצל האחרונה, לכתוב את משנה התורה הזאת. אז מה? אז זה המצווה. שלושה פסוקים, אולי הנפח הכי גדול, לכתוב ספר תורה. מה? תארו לעצמכם, היום אנחנו רוצים מלך, אומרים לו, תשמע, תהיה סופר סתם כמה שנים, תכתוב ספר תורה, אחרי זה אנחנו מוכנים לבחור בך. אבל רגע, מה התפקידיו של מלך? מה ייעודו של מלך? מה? אין בפרשה. כל הספרים שהיום נכתבים, וכל הבירורים, על הלכות ציבור, ומה מקומו, ומה מעמדו של מלך, כל הדברים האלה, אין להם כלום. הפרשה שמדברת על המלך, על המלכת מלך, על מנהיגות בישראל, לא עוסקת כאילו בעיקר, עוסקת בכתיבת ספר תורה. למה זה הנושא? היינו מצפים שהיא תעסוק בלב של הלכות ציבור, בלב של כל הספרים שנכתבים, הרב קוק עם החידושים שלו, הרב עוזיאל עם החידושים שלו, הרב גורן עם החידושים שלו, החשובים מאוד לתקומתנו בארץ. כל האוצר הזה, כל הכתיבה הזאת, איפה היא נמצאת בפרשת המלך? הייתי מצפה שזה מה שיהיה פה? לא, זה הלב, זה המרכז. ואני הולך לפרשה השלישית, לצלע השלישית בפרשה, ובעצם גם את זה אני שואל. כאילו המלך וכתב לו את משנה ספר התורה, התורה הזאת על ספר, עם הכוונה שהוא כותב כמו סתם. אז אני שואל שתי שאלות. קודם כל, האם יש לנו עדות היסטורית אי פעם שמלך כתב? לא. למה? זה המצווה העיקרית של מלך. אף מקום לא כתוב שמלך כתב. איך יכול להיות? אם זה יותר מעל המלך מדברים ועל המצווה לכתוב ספר תורה, שלושה פסוקים, גם באורך שלהם אני חושב שהם ארוכים, אבל לא משנה. כן. אז זה הנפח הכי גדול בתוך הפרשה, איפה זה קרה? ואני מחדד את השאלה שלי, למה זה הנושא? אפשר להגיד, למה זה הנושא? מנהיג טוב שכתב לפני כן ספר תורה, תגיד, למד את ספר התורה, מחויב את ספר התורה, מקיים את ספר התורה, כתב? למה זה הנקוד? טוב, יש יותר שאלות, הרבה יותר שאלות שאפשר לשאול בדקויות, אבל את זה אנחנו נעשה כבר תוך כדי לימוד. טוב, אז אנחנו עכשיו בעצם נשים לב שבפרשה הזאת יש שלושה שלבים, סליחה, ארבעה שלבים. בואו נראה. הפרשה מתחילה בציר היסטורי, תהליך היסטורי. כי תבואי לארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, וירשתה, שימו לב, כי תבואי לארץ וירשתה וישבת בה ואמרת. יש פה תיאור של תהליך היסטורי שעתיד לקרות, כמו נבואה, לא כמו נבואה, נבואה שאומרת, נבואה שמציירת את עומק התהליך שבעצם ילווה את העם עם כניסתם לארץ. הצעד הראשון, כי תבואי לארץ, כניסה פיזית לארץ. זה תנאי בסיסי לקיומה של ממלכה. בחוץ לארץ אין לנו ממלכה, אנחנו לא מנהלים את הממלכה, אנחנו מנהלים אותה בארץ. אז הצעד הראשון לפרשת המנהיגות, נכנסים לארץ, כניסה פיזית. טוב, אז כי תבוא אל הארץ. הדבר הזה קרה מתי, באיזה תקופה? ספר יהושע, כי תבוא אל הארץ פיזית. אשר השם אלוקיך נותן לך, שימו לב, מזהים את הארץ, יש פה איזה תוספת. הארץ היא בעצם היום לא שלכם, אבל היא עומדת להינתן לך, אשר השם אלוקיך נותן לך, והיא תעבור לרשותכם. שימו לב, נותן לכם בלשון הווה. מה זה לשון הווה? זאת אומרת, היא עוד לא ניתנה. אשר השם אלוקיכם נותן לכם, זה כאילו נראה, נותן לכם הווה מתמשך בתוך פרשת המלך. זאת אומרת, פרשת המלך היא בעצם מתארת איזשהו תהליך של נתינה, ולכן זה בהווה. לא נתן לפני התיאור הזה, לא ייתן בעתיד, אלא נותן לכם תוך כדי הפרשה. הדבר הזה, תכף תראו כמה זה באמת נמצא פה, שבעצם הפרשה מתארת את תהליך הנתינה. לפני כן היא הייתה ברשותם של אומות העולם, והדבר הזה בכל מיני מקומות נתפס רשותו של מקום שלי, והוא נותן, מעביר אותה לרשותכם. אז שימו לב, הצעד הראשון, קליטה פיזית. הצעד השני, והיא רשתה. ירושה, מה זה ירושה? זה צעד משפטי, זה עכשיו שלכם. יש מצב שנכנסים לארץ וזה לא שלכם. יש מצב שנכנסים לארץ וכבר היא יותר שלנו, היא עוברת לרשותנו. הנה עכשיו משפטי, היא גם שלנו. בחלק הראשון, בצל הראשונה, אנחנו יושבים בה, אבל היא לא שלנו. בצל השנייה, אנחנו יושבים בה, ואנחנו ריבונים עליה. היא שלנו, היא כבר יותר במרחב שלה. איפה הדבר הזה קרה? גם ספר יהושע. בתקופה מאוחרת, שבע. כיבוש, נחלה. הראשונה, נכנסנו לארץ, אנחנו פה. השנייה, יפה. מה השלישי? הצלע השלישית, וישבת בה. מה זה? איזה צעד זה? זה מנטלי. אני יושב בארץ, בנינוחות. אנחנו בנחל. אנחנו כבר נטועים במרחב, אנחנו לא זרים פה. אנחנו בתוך מקום שהוא שלנו, ואנחנו כבר יושבים במקום הזה. איזשהו שקט נפשי. איזשהו תהליך פנימי שאנחנו כבר יושבים במקום הזה. מתי הדבר הזה קרה? ספר יהושע. וישלח יהושע את העם איש לנחלתו בסוף הספר. איש לנחלתו. ובספר שופטים כל אחד יושב בנחלתו וישבת בו. אפשר לומר שהדבר הזה בעצם השתלבות במרחב, זה קורה בסוף ספר יהושע ובעצם בספר שופטים. כל התקופה יושבים. כל אחד במקומו, איזשהו צד של השתלבות במרחב. טוב, מהו הצד הרביעי? ואמרת, שימו לב, יבוא היום שאתה תאמר, יבוא היום שאתה תתעורר. אמרת, אשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. זאת אומרת, הגויים אשר סביבותיי, הם ממנים לעצמם מלך. הקדוש ברוך הוא לא מתערב, הקדוש ברוך הוא לא קובע בשבילהם. הם לא שליחים שלו, הם שליחים של העם מחליט בדרכים שונות, בדרכים אנושיות, על מי יהיה המלך שלו, מי יהיה המנהיג שלו. והנה יבוא היום ואמרת, אשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. העם יגיד, אני רוצה לשים מלך ככל הגויים אשר סביבותי. כמו שהם, כך אני רוצה לשים עליי מלך. אני מלא את, אני אמנה את המלך עליי. רגע, ומה היה עד אז? מי מינה את המנהיגים? מה זה? אשים עליי מלך כמו שהגויים שמים עליהם מלך. אז התשובה היא פשוטה. בואו נעבור לכל אחד מן המנהיגים ואנחנו נראה את הדבר הפשוט. מי מינה את משה? הקדוש ברוך הוא. אתה לך ויש לך אחר. יוצא את המצרים למצרים. רגע, ואני אבוא אל העם, מה, אבוא אל העם, מה אני אגיד להם? אלוקי, אתה תגיד להם. אם יגידו לא השם שלח אותך. איך הלשון? רגע אחד, בואו נסתכל בלשון, היא יפה שזה הנושא שם בספר שמות. בואו נפתח ביחד. כן, משה אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לך ושלחך אל פרעה ומוצא את המסר, אין בני ישראל לא ישמעו בקולי, הנה אנוכי בא לבני ישראל ואמרת עליהם אלוהי אבותיכם שלחני, אמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, אהיה אשר כה תאמר לבני ישראל השם אלוקי וכו' וכו', לשלחני עליכם, אני השם שלח אותי, אני שליח שלו. טוב, אז לאורך כל הדרך משה הוא שלוחו של הקדוש ברוך הוא, אז מי מינה אותו? לא העם, העם צריך לקבל אותו עליהם, אבל לא העם הוא מקור הסמכות, זה במשה. ומי ביהושע? יפקוד השם אלוקי הרוחות, איש על העדה, אשר יצא לפני ואשר יבוא לפני, ולא תידעת ישראל כצאן אשר אליו. הקדוש ברוך הוא תפקוד, קח את יהושע. מי קבע שיהושע היה מנהיג? הקדוש ברוך הוא, לא מישהו אחר. משה לא חשב על יהושע. רואים שהוא שאל, יפקוד אלוקי ישראל, אלוקי הרוחות, איש על העדה. רגע, הקדוש ברוך הוא, אתה אלוקי הרוחות, יודע כנגד רוחו של כל אחד ואחד, תפקוד מישהו. הקדוש ברוך הוא ממנה. וזה מינוי של הקדוש ברוך הוא. מי מינה? טוב, את השופטים זה סיפור. את השופטים זה, ותצלח עליו רוח השם הרבה פעמים. זה מורכב טיפה, אבל זה עדיין בגדול, זה השליחות, השופט האולטימטיבי, הראוי, הוא נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא. ותצלח עליו רוח השם, אבל כל תקופת השופטים זה משהו אחר, זה לא ממש מנהיגים, זה פותרי בעיות. אז פותרי בעיות זה יכול להיות גם לא שליח, זה משהו קצת אחר. חזרנו לתלם אחרי תקופת השופטים לאלי, מי שלח את אלי? מי כבשו והוא שפט את ישראל? מי שמו? הוא גדול הדור, וכולם הולכים לגדול הדור, הוא הכהן הגדול, הוא הגדול, וככה הוא נתפס, ומישהו הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, הכי כהן, הכי גדול, אז הוא הכתובת. ומי מינה את שמואל? אותו דבר. והיה דבר שמואל לכל ישראל, שב הנבואה לשמי ישראל. אז מיד שמואל הוא כבר אמנים. למה? באותה סיבה שבבני ברק הרב שח הוא המנהיג היה, והרב עובדיה יוסף הוא היה המנהיג של הציבור הספרדי. למה הוא המנהיג? מי בחר בו? הוא הגדול בתורה. אז מי שגדול בתורה יודע את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה יותר מאחרים, ומי שיודע מה הקדוש ברוך הוא יוצא, יודע את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה יותר מאחרים, את רצון השם, אז הוא השליח, אז אנחנו רוצים אותו, כי אנחנו בעצם רוצים את שלוחו של הקדוש ברוך הוא. אז בעצם תפיסת העולם עד שמואל, ושמואל הוא חלק ממנה, זה שהמנהיג הוא בעצם שליח של הקדוש ברוך הוא. בהתחלה זה היה בממשות, אחרי שהקדוש ברוך הוא כבר לא ממנה בממשות, אז בני אדם אומרים, מי הכי מתאים שיהיה? מי הקדוש ברוך הוא היה רוצה? את הגדול מכולם? את הנביא? ודאי. אז אנחנו שואלים, אז אנחנו אפילו לא צריך למנות, זה ברור מאליו, זה ברור, לא צריך להגיד את זה, זה נמצא בשקט גמור, אבל זה הבסיס שכולם מבינים.
כן, זה שלב
ביניים,
אבל
שזה נמצא
כן עם
בחילה
של עם ישראל.
עוד פעם, שמה? שזה כן סוג של שלב ביניים בין דוד, שזה בחילה
של
עם ישראל,
כי בלי
קשר
למה
שקדוש
ברוך הוא
קיים, הוא
רוצה.
לבין משה
שזה רק
קשר
לקדוש ברוך הוא
מיד. נכון, אתה צודק, יש תהליך, יש תהליך. אבל אני כרגע עוד לא מתמקד בתהליך, כי אני רוצה קודם כל לראות את ההבחנה. אבל אתה צודק, יש תהליך, משלב לשלב. משה זה רק הקדוש ברוך הוא. יהושע זה גם עם ישראל, והולך ומתרבה. זה לא ביום אחד שינוי, אף שינוי בעולם לא קורה ביום אחד. יש תהליכים, אתה צודק, עוד מעט נראה אותם. אבל כרגע אני מתמקד בפערים, ואז אנחנו בעצם אומרים, וואו, ואמרת, יום אחד, בתוך התהליך הזה, של הכניסה לארץ, שהשם אלוקיך נותן לך, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הארץ שלב אחרי שנה, אנחנו הופכים להיות ריבונים עליה, אנחנו הופכים להיות השולטים עליה. ובהתחלה היינו שליחים של הקדוש ברוך הוא, עד היום שבו העם יבוא ויגיד, אופ, אני רוצה להיות, אני רוצה, אשים עליי מלך, אני אשים את המלך, אני אמנה את המלך, אני אקבע מי המנהיג, אני אקבע לו יעדים, ואני מחליט. אני רוצה להחליף. לא רוצה שליח של הקדוש ברוך הוא, רוצה את השליח שלנו, שנבחר אותו בצורה כזאת, בצורה אחרת, בחירות כאלה או אחרות, אבל בסוף זה קביעה ומינויו של העם. טוב, אז הנה אנחנו בעצם רואים פה איזושהי תנועה מעניינת של תהליך היסטורי שהעם נתון בו, שבהתחלה אנחנו בחוץ לארץ ולאט לאט נכנסים למרחב. ושימו לב, בציר ההיסטורי זה סדר גודל של 400 שנה קרה עד בקשת המלך בספר שמואל, שתכף נראה אותה בציר הפרשה. אז השלבים הם ממש התיאור ההיסטורי של עם ישראל שנכנס לארצו ומבשיל ומתבגר, ובעצם מגיע לאיזשהו שלב שהוא אומר, אני כבר יכול לעשות את זה לבד, כבר לא צריך לדאוג לי להכל בניסים, בצורה שהקדוש ברוך הוא פועל, אלא אני אעשה את זה בעצמי, ומקור הסמכות, כמו שאמרנו, יהיה המלך. הפרשה הזאת כתובה בלשון יחיד, כי תבוא אל הארץ וירשתה, ואמרת אשים עליי מלך. אני שואל, מי זה האומר אשים עליי מלך? מי זה אומר? אמרת, מי זה אתה?
העם.
העם. מתי אני אומר ואמרתם? מתי אני אומר ואמרת? איזה קול נקי יותר? איזה קול משמעותי יותר? אז כשאומרים ואמרתם, זה פלוני ופלוני ופלוני. הרבה אנשים, כל אחד מהסיבה שלו אולי. כשאנחנו מדברים ואמרת, אני מדבר על העם כישות. עם ישראל. זה כמו שהיום אנחנו נגיד, עם ישראל רוצה, תשלימו.
ימינה,
זה נכון? בוא ניקח משהו שהוא מוסכם. עם ישראל רוצה
ממשלה חזקה,
זה נכון? כולם רוצים כאילו זה. אם הייתי עכשיו בתל אביב והקראי הולך באחור, הייתי אומר למישהו, עם ישראל רוצה
שלום.
אם הייתי הולך לירושלים, עם ישראל רוצה ביטחון. אבל מה שברור זה שכשאומרים עם ישראל רוצה, אתה הולך למקום הבסיסי, נכון? למקום המשותף שמתאר את לא את הרצון של פלוני אלמוני. העם רוצה משהו, יש ויכוח מה הוא רוצה, בסדר? זה ויכוח מה אפשר להגיד, אבל נכון, שומעים את המקום. כשאני אומר העם רוצה, זה איזושהי נגיעה בעולם התודעה, איזושהי נגיעה. העם רוצה, יש מקומות, העם רוצה חיים. העם לא מוכן לעזור, טוב, אפשר לנסח את זה בניסוחים. יש מקומות שהם התשתיות, לא עוד שואה, או הלקיחת החיות שלנו על החיים שלנו. יש כל מיני דברים שהם בקונסנזוס, זה נראה כמו אותם דברים. ואמרת, כל הפרשה בגוף יחיד זה התרחשות בעומק התודעה הישראלית. זו פרשה שמזמינה אותנו לשאול איך קובעים מה עומק. אבל גם היום, האם עם ישראל אמר את דברו למדינת ישראל? כן. אמר כן למדינת ישראל. עשים עליי מלך, עשים עליי ממלכה. נכון? להקים מדינה, מגילת העצמאות, מכילה את העמדה הזאת. להקים מדינה. אנחנו מקימים, וזה איזה סוג של בתודעה על חזור הדבר הזה. טוב, אז הנה יש פה תהליך של הבשלה, ועד כאן הבקשה. מה התגובה של הקדוש ברוך הוא? מה תהיה התגובה? סוב תשים עליך מלך. בואו נשאל אתכם שאלה לפני שאני הולך לשם. האם ככל הגויים אשר סביבותיכם זה טוב או רע? לפי מה שראינו כרגע, אשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. רגע, ככל הגויים אשר סביבותיי זה טוב או רע? זה התפתחות, אתה אומר זה טוב, זה נורמלי. מה מקופל? מה?
זה גם התנערות. התנערים מהעבר,
מהתשורה של... אז אתה אומר זה לא טוב. אתה אומר התנערות, כשאתה אומר התנערות מהעבר, אז אתה אומר את זה בעצם מצביע על תקלה שיש פה. זה לא טוב הדבר הזה. נכון? זה מה שאתה אומר. כן.
מקשר של ספר דברים, ונראה שלילי, כי כל ספר דברים אומרים לך, אל תהיה כמו רואים, אל תעשה כמו רואים, אל תלמד מהגויים, פתאום מקום אחד. אולי זה כן, הוא אומר שבהקשר של ספר דברים, וקשה שפתאום זה נהיה משמעות חיובית לכל הגויים, בניגוד לכל.
אבל אז צריך לראות מה לומדים מהם כל פעם. אם לומדים מהם, אתה מסכים?
כן,
אתה אומר,
זה ייחודי, גם אם זה תורה, זה ייחודי, כי כל
ספר דברים,
ואז
נלמד מהם. טוב, אז בשביל לראות את ספר הדברים צריך לפתוח עוד פעם, הרבה מאוד אזכור של עבודה זרה, ואז אני מבין מה אתה אומר, אבל אני גם בהצבעה על עבודה זרה אומר, רגע, 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 וככל הגויים אשר סביבותיי פה לא מצביעים על עבודה זרה ולא מצביעים על שום דבר בעייתי, ונמצאים בתוך פרשה שבואו נלך רגע אחד מתוך הפרשה כרגע, כי לא יענו בסביבותיה, וזה משימה יפה. אתה מוזמן אם תרצה לשיעור הבא לקרוא ולהראות אם יש מקום שזה קשה הדברים שנאמר. אבל בתוך הפרשה אין ביקורת, אתה מסכים? אין ביקורת עד כדי שיש מי שיגיד פה בסדר גמור, ככל הגויים בסדר, זה נורמלי, חוכמה בגויים תאמין. ככה היינו יכולים.
תוך הפרשה יש ביקורת, עצם התשובות של הקדוש ברוך הוא זה ביקורת.
עצם מה?
פסק, אם אתה אומר, אם מלך אומר, השם עליי, לך כל הגויים, הרי הקדוש ברוך הוא אומר לך, השם יבחר, השם אלוקיך בו, זה
עוד רגע, המשפט אשר יבחר השם אלוקיך בו הוא חשוב, הוא מרכזי, ואנחנו נגיע אליו, אבל עוד לא הגענו אליו, אז אני דוחה כרגע, הוא יהיה ממש בלב הדיון בשלב הבא. אני רק רוצה לומר עוד דבר. שימו לב, יש ארבעה שלבים. כי תבוא אל הארץ וירשת וישבת בה ואמרת שים עליי מלך, הם על אותו ציר? יש הבדל במעמד של אחד מהם מהשני? ממש
לא.
זה כאילו תהליך היסטורי, תדעו לכם. עכשיו אתם מעבר הירדן. עדיין עוד בערבות מואב. כי תבוא אל הארץ פיזי, עברו את הירדן. וירשת המשפטית. וישבת בה מנטלית, ואמרת תודעתי. תבשיל הכרה מסוימת. זה לא נשמע כמו חטא. לא רק שזה לא נשמע כמו חטא. אם כל החלקים הראשונים הם גם מצווה, מצווה במובן הם הסיפור, הם עומק הסיפור שאתם נתונים בו, כניסה לארץ וכניסה במשמעות העמוקה של הדבר הזה. אז אתם נכנסים לארץ ואתם יורשים אותה, אתם כבר בעלים עליה, אתם כבר חלק, זה שלכם. זה שונה אם אני נמצא בארץ שהיא לא שלי ושל מישהו אחר, אני על קצות האצבעות הולך, אני לא יכול להכיל את הריבונות שלי, אני לא יכול לעשות כל מיני דברים, אני מוגבל. אבל ברגע שהיא שלי אני לא מוגבל. ברגע שאני כבר נטוע בתוכה, אני ישבתי בה כמה מאות שנה, יש לי כבר היסטוריה, יש לי כבר הכירות, אני מתחיל, אבל אני אומר, אני לוקח אחרי. אז הצעד הרביעי לא מופיע פה בפני עצמו, אלא בשורה של שלושה שלבים שקדמו לו, והם בוודאי טובים, נכונים, ומספרים את עומק הסיפור ההיסטורי של עם ישראל בארצו. אז אם כך, מניין לנו להטיל בהם דופי, להטיל בצד הרבה, אתה שומע את השאלה? כאילו, לקחת אותו ולהגיד זה לא טוב? למה? למה במובן הזה יש פה חריגה, חריגה בניסוח, יש פה ארבעה שלבים, וארבעה שלבים האלה אין שום דבר. אולי יש לנו כל מיני פרשות אחרות שמביאות אותנו להשליך על זו, אבל כשאני קורא את זו כשלעצמה ורואה, וזו הנקודה שאני מציג, רואה ארבעה שלבים ורואה שהם לא שונים אחד מהשני ויש תהליך ביניהם ותהליך היסטורי התרחש, להגיד שהתהליך הזה, היסטורי הזה התרחש והוא מתואר כחטא, כפספוס, לא הייתם אמורים לעשות את זה, למה ללכת לשם? זה לא נראה, זה נראה אחר.
יש כאילו גם שאני גודל פסוק, הוא מתחיל עם
לא הבנתי, עוד פעם
הפסוק מתחיל עם והוא נגמר
למה הפוך? זה המשך. אני רוצה אבל אם תראה, אם אתה מבין שיש פה תהליך של נתינה, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, זוכרים שאמרתי המילים אשר השם אלוקיך נותן לך הווה מתמשך, בואו נבחן אותם בפרשה. אז זה מה שכתוב פה. הארץ הזאת בהתחלה הייתם בחוץ, שום דבר לא שלכם. אחרי זה הנחתם את הרגליים, הופ, אתם מחזיקים פיזית, אבל עוד לא ריבונית. ירשתם ריבונית, הכרזתם הכרזתם ריבונות על רמת הגולן, הכרזתם ריבונות על יהודה ושומרון. עוד לא. איזה שלב אנחנו פה אגב בביתן? כי תבואי לארץ? כן. וירישתה? נתקענו כבר פה קצת, לא? מה זה נתקענו? עוד לא הגענו, עוד לא סגור הסיפור. אין ריבונות יהודית עדיין, ישראלית, עדיין על המקום. אז אנחנו נמצאים שם. וישבת בה, אולי כן, מעורבב קצת, אבל אנחנו נתקענו בשלב השני. כל אחד מבין שזה חיסרון, חיסרון בהשתלבות במרחב, בכל הממדים, בכל המובנים. אנחנו מתפללים, אנחנו רוצים שהדבר הזה יקרה. אז זה בעצם בשלבים האלה. והשלב האחרון, הסיפור הזה הוא שלכם, אז קחו עליו אחריות. נתבקש, זה עוד צעד בדיוק באותו דבר. שמה? שזה שלכם. עכשיו אתם, יש מלך שולט במדינה הזאת, במרחב הזה, בבקשה, תוביל אותה, תקבל החלטות, תהיה... עוד מעט תראו שזה עוד הרבה יותר ממה שאני כרגע מציג, אבל נעצור שנייה פה ונמשיך. אז אם כן, שום תשים עליך מלך, אשר יבחר השם אלוקיך בו. שימו לב, שום תשים עליך מלך. זה הסכמה לתהליך. עכשיו, יש פה כמה מילים, אשר יבחר השם אלוקיך בו, חמש מילים, שמשבשות לנו את כל הסיפור. רגע, יבחר השם? או אנחנו שמים, מה היחס ביניהם? אז בואו ברשותכם נשים סוגריים רגע למשפט הזה, ונקרא את המשך הפסוק. מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. מה כתוב כאן? את מי ממנים ואת מי לא. מקרב אחיך ממנים, איש נוכרי לא ממנים. מה אני לומד מפה? מי קובע מי המנהיג? אז למה נותנים לי הוראות את מי לא למנות? אם אומרים לי אותו תמנה, אותו לא תמנה, מה אני מבין? שאני הממנה. אין פה שתי דבר. מה? אם הקדוש ברוך הוא ממנה, אז זה לא הגיוני. אז למה הוא אומר לי אל תמנה מישהו מסוים? רגע, אנחנו לא ממנים, הקדוש ברוך הוא ממנה. אז למה הוא אומר לנו לא תמנה מישהו מסוים? מהדבר הזה אנחנו לומדים שבעצם אנחנו ממנים ולא הוא ממנה. אז חוזרת השאלה, אז מה זה אשר יבחר השם אלוקיך בו? עוד רגע נגיע אליה. אבל זה חוזר בעצם למקום, שום תשים עליך מלך. אשים עליי מלך, שום תשים עליך מלך. עכשיו אני רוצה לחדש. אם אשים עליי מלך, אין פה, אשים עליי מלך, זה לא אני אשפוך את השמן. אתה תקבע, אנחנו נשפוך את השמן על הראש שלי. זה לא הפרש. יש פה תהליך היסטורי. שהבשלה שלו בסוף מגיעה לאיזה שעם אומר אני הריבון. אז אנחנו צריכים להבין מה זה אשר יבחר השם אלוקיך בו. אבל לפני כן אני אומר, שום תשים עליך מלך, בהקשר גם של הפרשה, אתה הממנה, אתה הקובע. אשר יבחר השם אלוקיך בו, עוד רגע אנחנו נגיע עוד רגע אנחנו נגיע בעצם לדבר הזה. טוב, אז מה זה אשר יבחר השם אלוקיך בו? איך להבין את הדבר? שני מקורות בספר דברים, בשתי פרשות כתוב את המילים אשר יבחר השם אלוקיך. ואיזה? המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. המקום אשר יבחר השם והמלך אשר יבחר השם אלוקיך בו. בשניהם. הקבלה ביניהם היא ממש צועקת. איש שיבחר בעתיד השם אלוקיך בו, ומקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. בואו נלך רגע למקום. מתי השם בוחר בירושלים? לא זוכרים, נתתי את זה פעם שיעור. אבל אני אגיד שהבחירה בירושלים נמצאת בדברי הימים ובמלאכים בתקופת שלמה, לא בתקופת דוד. בשלוש פרשיות רואים שהקדוש ברוך הוא בחר בירושלים בתקופת שלמה. במילים אחרות, בחר בירושלים זה לא קבע שירושלים היא עיר הבירה. זה לא אמר לדוד, לך לירושלים, תהפוך אותה לעיר הבירה ותבנה בה את הממלכה. אפילו לא, תביא לשם את הארון. לא, שם זה לא נמצא. הקדוש ברוך הוא בחר בירושלים בתקופה מאוחרת יותר. ואני רוצה להראות לכם את זה בעומק הפסוקים. בואו תסתכלו יחד איתי אוי, רגע, רגע, רגע. דברי הימים. כן. ב' פרק ז'. תסתכלו יחד איתי ותראו. דברי הימים ב' פרק ז'. אנחנו רואים את שלמה בונה את הבית, והוא מתפלל את התפילה, וכחלות שלמה, תסתכלו פרק ז' פסוק א', וכחלות שלמה להתפלל, והאש ירדה מהשמיים, הוא בנה את המקדש, הוא כבר מתפלל, אחרי שכל העמלה לרגל, ואש ירדה מהשמיים, ותאכל העולה והזבחים, וכבוד השם מלא את הבית, ולא יכלו הכהנים לבוא אל בית השם, כי מלא כבוד השם את בית השם. מה קרה? הקדוש ברוך הוא בא להשרות שכינתו, עכשיו זה קרה. וכל בני ישראל רואים ברדת האש, וכבוד השם על הבית, ויכרעו, וישתחוו, והודות להשם, וכל הדבר הזה. ואז המלך סובח זבחים, ויקדש שלמה. ואז הקדוש ברוך הוא נגלה אל שלמה בלילה. וירא השם אל שלמה בלילה ויאמר לו, שמעתי תפילתך ובחרתי במקום הזה לבית. מתי? עכשיו. שמעתי תפילתך, אומר הקדוש ברוך הוא, ובחרתי. מתי זה היה? היום. עכשיו זה לילה. היום שמעתי והיום בחרתי. ובחרתי במקום הזה לי לבית זבח, אין אצור את השמיים וכו'. וזהו, אני בחרתי, פה תעבדו אותי. איזה יופי, אומר הקדוש. אז מה זה הבחירה? שימו לב, כשדוד הולך לירושלים לפי זה, מי קבע שירושלים היא עיר הבירה? הקדוש ברוך הוא. המקום אשר יבחר השם? לא. אפשר לראות בפסוקים באופן שלא משתמע לשני פנים. זה בחירה. המילה בחירה היא כבר לא נכונה פה, לא כתוב בחירה. זה קביעה של דוד. דוד הלך לירושלים. דוד בעצם החליט שהעיר בירה שלו היא כזאת. והדבר הזה הוא הזמנה רוחנית עמוקה מאוד, והזמנה מקראית, פרשנית עמוקה מאוד. למה דוד הלך דווקא לירושלים? לא הקדוש ברוך הוא אמר לו, תסתכלו בפסוקים. כשהקדוש ברוך הוא אומר, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר. כשהקדוש ברוך הוא לא אומר, אז לא כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, וכתוב שדוד עשה. מאוד פשוט. ואם כך, אז למה הלכת דווקא לשם? מסורת? אין מסורת. אפשר לראות שאין מסורת. המקום אשר יבחר, יבחר זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא בחר. בחר זה לא החליט, זה משהו אחר. בחר פה, בחר להשרות שכינתו. הקביעה הראשונה היא לא הנושא פה. מי קבע ירושלים? דוד. והמילים, המקום אשר יבחר השם, הן באות לסמן את בחירת הלב של הקדוש ברוך הוא. המילה בחירה מופיעה במקרא בעוד הרבה, אולי ברוב מופעיה בצורה דומה, לא כקביעה. אני בוחר, מחליט. לא, זה לא מחליט. אני אתן לכם עוד דוגמה. הקדוש ברוך הוא בספר דברים אומר, לא מרובכם מכל העמים, משה אומר את זה, אני לא משנה, בשם הקדוש ברוך הוא, על הקדוש ברוך הוא. לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם ויבחר בכם. אתם עכשיו עם, אתם לא כל כך הרבה, וזה לא הסיבה שהוא בחר בכם כעם. כי אז למה הוא בחר בנו כעם עכשיו, להוציא אותנו ממצרים ועשה לנו את כל מה שעשה לנו? כי מאהבת השם אתכם, ומשומרו את השבוע השם נשבע לאבותיכם. שימו לב, הוא נשבע לאבות. אז מה הכוונה הוא בחר בנו? הוא לא בחר בנו, הוא בחר בהם, אנחנו כבר הילדים שלהם, נכון? מה זה אשר? הוא בחר באבות. הוא בחר בנו כי הוא נשבע לאבות, אז הוא כבר לא בחר. הבחירה זה אותו דבר, כמו הוא בחר להשרות שכינתו בכם. זה בחירת הלב, היא לא הקביעה הראשונה. אפשר גם להגיד שזה סוג של אישרור לקביעה הראשונה, אבל הבחירה היא מאוחרת. מה שאני בא לומר זה הדבר הבא, שבעצם שום תשים עליך מלך, אתם קובעים, כמו כל הפרשה. הפרשה זה הלב שלה. יבוא עד, כל זמן שאתם בשלב מסוים בדרכו של עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא שולח לכם את השליחים, שולח לכם את המנהיגים. שלחתי לכם את משה, שלחתי לכם את יהושע, שלחתי לכם את אלי, שלחתי לכם את שמואל. שלחתי לכם. אבל יבוא יום, ואתם, וזה כל הפרשה. כי תבוא אל הארץ ותבשיל בארבעת השלבים. ואמרת, אשים עליי מלך ככל הגויים אשר יפיעו. אשים עליי, אני אשים, עליי, בסמכות, שאני מקור הסמכות למי שישלוט בי. אשים עליי מלך ככל הגויים אשר יפיעו. ואותי שלא הקדוש ברוך הוא בוחר להם, לא הקדוש ברוך הוא קובע להם, אלא הם קובעים בעצמם באופן אנושי. אשים עליי מלך ככל הגויים אשר יפיעו. ואותי שום תשים עליך מלך. אז מה זה אשר יבחר השם אלוקיך בו? יש לנו כבר את התשובה? בניגוד לאומות העולם, שהם קובעים לעצמם מי המלך, וכל הסיפור זה בינו לבינם. אצלנו יש קומה נוספת. שום תשים עליך מלך, אבל תדע לך, המלך הזה הוא בונה סיפור יותר גדול. של הקשר, זה לא רק הסיפור בינו לבין העם שבחר בו, אלא זה בין כל הוא והעם מול הקדוש ברוך הוא, באיזו תמונה יותר גדולה. כי זה, יש לכם ייעוד, יש לכם שליחות. להיות עמו של הקדוש ברוך הוא. אז אשר יבחר השם אלוקיך בו להשרות שכינתו. במילים אחרות, תבחרו מישהו, ואתם קובעים, ואתם מקור הסמכות. הריבונות עוברת אליכם. יחד עם זאת, אתם צריכים לדעת ולהבין שהבחירה שלכם היא קשורה לתמונה יותר גדולה, והמלך הזה צריכה לשכינה לשרות עליו. הוא צריך להיות לתקן את העולם, והקדוש ברוך הוא עתיד לבחור אחר להשאיר עוד שכינתו על המלך הזה. וזה סיפור יותר גדול, אל תתבלבלו ואל תשכחו אותו, אל תסורו ממנו. ואז הבחירה, אנחנו רואים מה היא, ממש כמו הבחירה בבית, הקדוש ברוך הוא עתיד לבחור אותו. הבחירה זה לא הקביעה הראשונה של המלך, מי המלך, זה לא הסיפור, שם זה סום תשים עליך המלך, שם זה המינוי, והמינוי זה למנות, לקבוע מי, זה בסדר העולם. והיא כי זקן שמואל ובניו לא הלכו זה וכו', ואז כתוב שהוא ממנה אותם לשופטים בבית לחם, בבאר שבע. ממנה, הביטוי אשים, סליחה, שם אותם שופטים בבאר שבע. הביטוי לשים זה למנות, לבחור זה מה שאני רוצה להגיד, לבחור זה משהו אחר. אשר יבחר להשרו שכינה, בחירת הלב. אם כך, כן,
בפועל גם שום יום יבחרו
אתה, כידוע לנו, אנחנו לומדים על שאול ועל דוד כל השנה. זו שאלה ששאלת היא שאלה חשובה מאוד, אבל אני דווקא ביה שהיא חשובה מאוד והיא בלב של הלימוד. זה לא, אם זה היה בצד היינו לומדים עכשיו על משהו אחר, לא הייתה לי ברירה אלא להשיב לך, כי זה הזמן היחידי שאנחנו נטפל בזה. אבל כיוון שזה עומד להיות מונח על השולחן ממש עם התנכים פתוחים ועם הלב פתוח ללמוד את הפסוקים ולראות מה כתוב שם, אז אנחנו נדחה את זה לשלב מאוחר. בסדר, אבל דווקא בגלל שהשאלה שלך היא חשובה. ואם כך, חברים, אז בעצם אפשר לדמות את פרשת המלך לתהליך של התבגרות. ילד קטן בעצם זוכה למה? לזה שההורים שלו קובעים בשבילו את כל הקביעות בילדותו, עושים בשבילו, שליחים שלו, לעשות הרבה דברים. בהתחלה להכיל אותו אפילו, להשקוט אותו, להלביש אותו, לשלם מיסים בשבילו, לשלם לו באוטובוס, הכל עושים בשבילו. ולאט לאט הוא לוקח אחריות על חייו. ולאט לאט הוא מבשיל, עד שבא היום שהוא הופך להיות מנער לאיש. וביום הזה יש לו הרבה נקודות ציון, אבל אחת מהן זה באמת הגיל שבו הילד בא להוריו ואומר, אמא ואבא, תודה רבה שלימדתם אותי ונתתם והענקתם לי, עכשיו אני לבד. מה קורה להורים ששומעים את המילים האלה? עכשיו אני לבד. מילים טובות? היית רוצה שהם לא יאמרו? במהות, לא דווקא בניסוח. שימשיך לשמוע בקולנו כל השנה, כל החיים, ואנחנו נקבע לו, ואנחנו נחליט לו, ואנחנו...
לא, אבל...
מה אבל?
זה לא עכשיו אני לבד, אלא... עכשיו אני יותר בעצמי.
אבל אני לוקח אחריות.
לא מנתק, זה נשמע כי עכשיו אני לבד, זה נשמע כמו ניתוק, אבל לא רוצה להתנתק.
נכון. נכון, אבל אתה שומע שיש פה את הגיל של הנסירה בלשון המקובלים, ואפשר לעבור אותו בצורות שונות. במהות הוא מחויב. זה כמו תינוק שהיה מחובר לאימא בחבל הטבור, ועכשיו צריך לגזור אותו ולפתוח ערוץ חדש, ואם תשאיר קצת פה וקצת פה וקצת פה וקצת פה, כולם מתים. אדם זורם לפה, זורם לפה. כן, יש איזה נקודה שגוזרים את הישן ויש חדש, עכשיו בקורא עדיקה וברור, זה המקום, פה העסק מחליטים ולא שם. ויש איזה מקום שבין נמצא במקום הזה, אבל אתה צודק, וזה מעורבב, וזה לא פשוט. וגם פרשת המלך היא לא פשוטה, אבל אני רוצה להגיד שפרשת המלך באמת מדברת על המקום הטוב שאתה תיארת אותו, וזה מצוין. שמה? שבאמת העם מתוך זיקה ומתוך חיבור נכנס לארץ, שלב אחרי שלב, והארץ אשר השם אלוקיך נותן לה. נותן זה אומר שמה? זה טוב או לא טוב? אם הוא נותן, זה טוב. לכן הוא נותן. זה לא לוקחים, אנחנו לא לוקחים בכוח. לפעמים ילד לא מקבל מההורים את המקום להחלטי, אז הוא לוקח את זה בכוח, כי ההורים רוצים להשאיר אצלהם. לא, הקדוש ברוך הוא נותן לה. הקדוש ברוך הוא מפנה לכם מקום, קחו אחריות. כל ספר דברים מגלם את הממד הזה. מי שלמד שנה שעברה על חמשת החומשים, הראינו שזה הלב של ספר דברים. בפרשת המלך היא מספרת על פרשה של מיטב הבנתי, אחת מהמשמעותיות להבין את הציר המרכזי הזה של התנה, שעוד נדבר עליו. אז אם כן, יש פה תהליך של הבשלה. עד עכשיו הקדוש ברוך הוא שלח לנו שליחים, הוציא אותנו ממצרים. רגע, מה אנחנו עשינו? חיכינו, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. אנחנו עוד לא בשלים, אנחנו לא בנינו לא מערכת חינוך ולא צבא ולא שפה ולא שלטון ולא כלום, אין לנו, אנחנו עבדים. אז הקדוש ברוך הוא עושה את זה בשבילנו, כמו ילד קטן שהקדוש ברוך הוא, או אבא ואמא דואגים. אבל לאט לאט, השם אלוקיך נותן לך את המרחב, תהיה במרחב ותוביל אותו, לאט לאט. אי אפשר בבת אחת כמו שאמרתי, זה בדיוק הציר הזה. גם בין משה ליהושע, יהושע זה יותר רב, אלי זה יותר רב, כל פעם העם לוקח יותר. אבל עדיין, התפיסה זה של הקדוש ברוך הוא. אבל יבוא יום ששם תהיה המסירה. ואמרת, אשימה עליי, אני אשים עליי מלך. ככל הגויים אשר סביבותיי ששמים עליהם מלך, ולא הקדוש ברוך הוא קובע. אלא אנחנו לוקחים אחריות. אני מפנים את כל מה שהיה לפני. אליה, אתה שומע? אנחנו מפנימים את כל מה שהיה לפני, כמו שאתה. אנחנו לא מורדים. זה לא דווקא מרידה, הסיפור הזה. במהות זה לא מרידה. אנחנו מפנימים את כל מה שהיה מתוך כל הדבר הזה, אבל יש איזשהו שלב שבעצם אומרים, טוב, אפשרנו, אנחנו עכשיו יכולים לעשות את זה לבד. אנחנו נקבע, אנחנו נעשה. למדנו ממשה, מיהושע, מכל הדורות, למדנו מה, איך מתנהלים, אבל אנחנו עכשיו עושים את זה לבד. זה חידוש שיש. ואם תרצו, אפשר ללמוד את זה בכל מיני נקודות, כמו נישואים. הנישואים, אדם בעצם גדל אצל הוריו. וכל זמן שהוא יצא לו רב, אז הוא יצא לו רב, יש איזה, הם הריבון בסופו של דבר, גם בכל מיני, הם מנהלים את הבית והוא תפעל. ויש איזשהו שלב שהוא בא ואומר, אבא אמא, מצאתי אישה כלבבי, אני הולך למרחב אחר, ובמרחב הזה, מה בעצם המקום? המרחב הזה זה מרחב שהוא בוחר, הוא שלו, וזה האישה שהוא בחר, וזה הביחד שלהם, וזה המרחב שהם מנהלים אותו, וכבר לא ההורים מנהלים אותו, זה מצד אחד. אבל פה בדיוק נמצא הדבר הנוסף. אשר יבחר השם אלוקיך בו. מה זה? אשר יבחר השם אלוקיך בו, להשרות שכינתו. בעצם, אתם שונים מאומות העולם. בבסיס בוודאי, זכיתם למה שאף עם לא זכה. ומהו הדבר הזה? אומות העולם, כל אדם נורמלי בעולם, רגיל בעולם, גדל בעולם, ובעולם העתיק, עוד לפני שהתרבות הייתה מפותחת, אז הייתה עבודה זרה, והיו התנהגויות כמו של עמי כנען, וכמו של עמים שקדמו לו, הזוזים והאימים, וכל מיני שמות, רפאים, וכל מיני שמות של עמים שהיו פה, והיו עם ענקים ונפילים, כל מיני לשונות שמספרות על עמים עתיקים, כמו דינוזאורים שהיו פעם בעולם. גם רוחנית ותרבותית יש פרשות. תחילת ספר דברים זה פרשה מופלאה. איך הקדוש ברוך הוא הזיז אותם מפניכם, מפני עמים אחרים, עמון ומואב הם המתוקנים, שהם הזיזו אותם, עמים שהיו שם לפניכם. וגם אצל סב יש את הדבר הזה. אז הם זזו, הזיזו את מקומם, ובאים תחתם עמים אחרים, ויש איזשהו תהליך, תהליך התפתחות. אז אני סוגר רגע את התמונה, ואני רוצה לסכם, כי כבר צריך לסיים. מה שבעצם אנחנו רואים זה פרשת המלך, כמי שמתאר את תהליך היסטורי, כמי שבעצם מעמידה בנקודת מוצא את המנהיגות כשליח של הקדוש ברוך הוא, באופן מובהק. המנהיג הוא שלוחו של הקדוש ברוך הוא. אבל היא מייצרת קו פרשת מים. היא בעצם אומרת, זה נכון, אבל זה, יש פה ציר היסטורי. ציר היסטורי, אני קורא לו ציר היסטורי מקראי וציר היסטורי בדורות בכלל. ציר היסטורי שאומר שבנקודת המוצא אנחנו יותר באיזושהי ילדותיות, מתנהלים מול הקדוש ברוך הוא, במובן החיובי שבה, גם במובן העמוק, שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו, הקדוש ברוך הוא לקח אותנו לעם, הניסים הגדולים, הנוכחות הגדולה, שהיא גם מביאה אותנו לרוחניות, הביאה לנו את כל אוצר, האוצר הגדול שיש לנו בהיסטוריה של הנוכחות והקשר עם הקדוש ברוך הוא, שהיה מוחשי, והקדוש ברוך הוא בא וגואל אותנו ופועל ועושה, הוא לא עושה את זה לעמים אחרים. אז יש לזה חיוב אינסופי, זה מה שהביא אותנו למקומות מאוד גבוהים, כמו עמים, זה מה שהתחלתי להגיד, אבא ואמא, לנו, כל אדם נורמלי שגדל במשפחה, אז אבא ואמא מפגישים אותו עם עולם הרבה יותר גבוה מהעולם שלו, עם היסטוריה ועם מתמטיקה ורוחניות ודרך ארץ, כל הערכים האלה, הוא מקבל משהו הרבה מעבר אליו. וזה בעצם איזה רשות שההורים מגדלים אותו, והם, הוא לא התבגר עדיין. אומות העולם אין להם את הפריבילגיה הזאת. הקדוש ברוך הוא לא שלח שליחים בקטנותם בשנים האלה, ולכן העולם עובר את כל התהליך הטבעי שלב אחרי שלב. אנחנו קיבלנו את המתנה הזאת של נביאים, מנהיגים, שהקדוש ברוך הוא שלח אותם אלינו, והקפיצו אותנו הרבה מעבר למקומנו הטבעי. ויחד עם זה, גם אנחנו באיזה יום נגיע לגיל הבשלות, לגיל הבגרות, אומר הקדוש ברוך הוא, התכוננתם, קיבלתם, קלטתם, עכשיו צאו לאוויר העולם. פרשת המלך, אבא ואמא, אני יכול לבד. במובן החיובי, במובן העמוק של הדבר. תשמחו עליי, למדתי הרבה, עכשיו אני יכול להפנים את כל הערכים, ועכשיו אני אמלא אותם בעולם הגדול, במגרש הרחב, בחידיות, בבחירות, בקביעות שלי, במה שאני אעשה, וכל הדבר הזה צרוב בתוכי. זו פרשת המלך. ופרשת המלך הזאת, היא מייצרת בעצם סוגיה מורכבת. אז רגע, המלך שליח של מי הוא? אין לנו כבר תשובה אחת משמעית. המחלוקת בין הפוליטית שתיארתי אותה בהתחלה, האם אנחנו רוצים מדינה לגמרי יהודית, לגמרי דמוקרטית? או... אנחנו לא באף אחד מהם. אנחנו באיזושהי משוואה יותר מורכבת שעוברת בעצם מנקודת המוצא. זה שלו הסיפור, זה בא ממנו, זה שלוחים שלו, כמו כל הנביאים, וכל התשתית של המנהיגות, התשתית שבעצם מעמידה את הכל על הקדוש. אבל יש תהליך היסטורי, ובאיזה אופן, ובאיזה צורה, ומה השלכות, וגם מה התשובות לשאלות הנוספות ששאלנו, נמשיך בשבוע הבא, לא בשבוע הבא, מתי? עוד שבועיים? גם לא? וואו. אז נמשיך בחודש חשוון, שתהיה שנה טובה ומבורכת ומתוקה.